אנחנו בחיי אדם, כלל בית הנה נטילת ידיים לאחר השינה, וזה בעצם מעין הקדמה להלכות של ההכנה לתפילה ולברכות ניקיות הידיים. אומר חיי אדם, אסור ללך שלא לצורך גדול בלא נטילת ידיים, כשאדם ישן, אזי מצא רוח המקום להתאבק בו. כי כן חפץ וחשק הטומאה להתאבק באיש הישראלי להחטיאו. אך כל זמן שאדם ער ורוחו ונשמתו בקרבו, אי אפשר לו להתאבק כל כך. אם לא כשמסיר יראת השם ממנו לגמרי, ואז יש מציאות שהנפש של האדם תמי תמי יקרה. זה מעניין, כל עוד שאדם ער, אז יש לו נשמה, אז אי אפשר שהטומאה, רוח הרע תדבק בו. אבל כשהוא ישן, כן אפשר. כשהוא ער, יש מציאות שבן אדם מסיר יראת השם, ויש מקום אחר, כמדומני, שזה נקרא שהוא מסיר את הצלם אלוקים מעליו. אז ממילא רוח טומאה נדבק בו. אבל בעת השינה, שרוחו ונשמתו מסתלקים מן האדם, ולא נשאר בו אלא נפש חיוני, הנשמה עולה לשמיים, כמו שראינו בהלכות ערבית, הלכות קריאת שמה, אז מה שנשאר זה הנפש החיוני, אזי שורה רוח הטומאה עליו, וכאשר מגיעו משנתו וחוזרת נשמתו, אזי רוח הטומאה שורה על הגוף בעל כוחו הולך לו רק על האצבעות שהן קצות הגוף, משם אינו עובר אלא על ידי נטילה. אז הוא לומד שזה דין באצבעות. אנחנו נוהגים לקרוא זה נגל וסר, כאילו זה על הציפורניים. אבל הוא אומר זה אצבעות, וזה גם מתאים להלכה, כי בעצם מעיקר הדין נטילת ידיים צריכה להיות מהפרק של האצבעות, מה שנקרא הנוקו, כן? מהפרק של האצבעות ואילך, זה מעיקר הדין. עכשיו, כמו שעושים ביום כיפור, נכון. עכשיו, זה מאוד מעניין שהוא וגם הרבה מהספרי ההלכה הקיצורים פותחים בסוגיה של הרוח רעה, כשבעצם זה משאיר את האנשים בבלבול מאוד גדול מבחינת ההלכות של נטילת ידיים. אז אנחנו נתקדם טיפה, ניתן לו להסביר לנו עוד, ואז נחזור ונעשה סדר אחר בהלכות נטילת ידיים. אני רק, במקום שאני אסכן דברים שהוא יאמר, עדיף לי לראות את זה בפנים, ואז נחזור ונעשה סדר מבחינת ההלכה, כי אחר כך ההלכות לא מסתדרות כל כך. אם כל ההסתכלות שלנו היא כמו שהוא אמר, שעיקר נטילת ידיים זה בגלל הרוח רעה, אז אחר כך יהיו הלכות שיהיה לנו מאוד קשה איתם. נעשה סדר עוד מעט. ולכן יכין כלי עם מים לפני מיטתו כדי ליטול ידיים, וגם כלי ליטול בתוכו. דיינו, אתה מכין כלי, ספל וגיגית ליטול לתוכה. את המים שנוטל ידיו, רוח הטומאה שורה עליהם. ולכן אסור ליטול על הקרקע במקום שבני אדם הולכים, וגם אסור ליהנות מהן. אתה לא יכול ליטול ידיים לתוך הכלים שאתה רוצה לשטוף, ואז ישרה את הכלים. אי אפשר. אנחנו מנסים לחסוך מים, אבל לא את המים האלה. ותכף בקומו ייטול ידיו, על זה הסדר. אז הוא אומר, תכין מים, בימים שהיו שואבים מים, זה לא היה כל כך פשוט. בימינו אתה הולך לשורת, אם מדליק את המים, נוטל ידיים, אין בעיה. בימים אתה היית צריך לצאת החוצה, לשאוב מים, אז הוא אומר, תכין את המים מהלילה קודם, אל תסתובב עכשיו עד שאתה משיג מים. יש משנה ברורה שאומר לשים את הנטלה ואת הדלי ואת הדלי או קערה ליד המיטה, אבל לא נהגו ככה. עד הדור שלנו לא נהגו ככה. אף אחד מכם לא ראה את ההורים שלכם שם את זה ככה ליד המיטה. אלא אם כן ההורים הם חוזרים בתשובה והם למדו את ההלכות שלהם ממשנה ברורה. אבל הדור הקודם לא ראינו כזה דבר. עם ישראל לא נהג ככה. אז כנראה שזה בסדר. מי שרוצה לנהוג, תבוא עליו ברכה. בן אדם רוצה לשים נטלה ליד המיטה ולשים גיגית והילדים לא ישפחו את זה וכולי. אז אני עשיתי משהו יותר פשוט כדי שהילדים לא ישפחו, ואם אני שוכח שזה שם אני לא ישפוך, אני לוקח בקבוק ישן של מים, כאילו בקבוק קולה או משהו, שוטף אותו, ממלא אותו במים, סוגר אותו עם קק. ככה גם לפעמים בן אדם קם פעמיים שלוש בלילה, כל פעם הוא ילך יסדר. אז יש
שאת המים גדולים,
יש אומרים לעשות ברכות ליד זה, יש אומרים שזה בעייתי המים של נטילת ידיים, אבל יכול להיות מציאות שבן אדם קם, חושב שהוא הולך לקום, פתאום הוא רואה שזה 4 לפנות בוקר ולא 7 לפנות בוקר, הוא חוזר ונרדם, בינתיים הוא כבר נטע ידיים פעם אחת, נרדם שוב, קם שוב אחרי חצי שעה, שעה, פתאום החליט שהוא כן קם. אם בן אדם באמת רוצה להגביד, לדעתי גם כן, הרי יש דין שכשבן אדם עם אשתו, אז גם כן ייטול ידיים אחר כך. אז כל פעם בן אדם יצא עם מלא, אז זה יותר פשוט, בן אדם יש בקבוק עם מים, אז הוא יכול, כמה פעמים שהוא צריך ליטול, אשתו אחר כך תצטרך ליטול, מי שצריך ליטול, יש לו את הבקבוק עם מים שם, זה אם אתה רוצה להקפיד, אבל בעצם שוב, עם ישראל לא נהג את החומרה הזו, אז זה לא כל כך מחייב. בן אדם רוצה לקום מהמיטה, ללך ליטול ידיים בשירותים, ככה נהגו כבר כל הדורות. הלאה. אז עכשיו הוא יסביר לנו איך ליטול ידיים. על זה הסדר. ושוב, ברגע שאנחנו מדברים על ימין, שמאל זה עניינים קבליים, בכלל רוח רע זה הכל עניינים קבליים. ייקח הכלי בימינו, וייתן ליד שמאלו, ואז ישפוך מים על יד ימינו, ואחר כך ייקח הכלי בימינו, וישפוך על שמאלו, וכן ג' פעמים. לעשות לסירוגים. עכשיו, המושג הזה לסירוגים, זה נהפך להיות מעין הלכה למשה מסיני. בגמרא זה לא כתוב, ובראשונים זה לא כתוב. והמקום הראשון שזה מופיע, כמדומני, זה בשלה הקדוש, שזה צריך להיות לסירוגין. הגמרא אומרת, בת מלך היא ומקפדת על שלוש פעמים. הרוח רעה הזו קוראים לה בת מלך, והיא מקפידה שתיטול על הידיים שלוש פעמים. לא כתוב שזה צריך להיות לסירוגין. יש ראשונים, יש מקובלים, שאומרים שתעשה 1, 2, 3 על יד ימין, ו-1, 2, 3 על יד שמאל, וזה טוב. אלא מה? שרואים שהדעה שלהם לא התקבלה להלכה, רואים שכל עם ישראל נוהג כמו השלה הקדוש. אז באמת אנחנו עושים לסירוגין, זה כך אנחנו עושים, כך אנחנו מלמדים את הילדים. אבל מישהו פעם שאל אותי, היה לי אדם שהיה ממש בהתחלת הליך החזרה בתשובה אצלי בבית, אז הוא ראה את הילדים נוטלים, אז הוא לקח נטלה ונטל 1, 2, 3, הוא שאל כמה נוטלים, אמרו לו 6. אז טוב, נטל 3 היד ימין, 3 היד שמאל, והמשיך עם החיים. אז מישהו אחר ראה את זה, אחר כך אומר לי, מה, הוא נוגע לך בכל האוכל, ועל הכל הוא שם את הרוח תומה, ואיך אתה לא חושש לזה? אמרת לו, רגע. חוץ לזה שנראה עוד רגע שהחיי אדם אומר שבדייבד אין בעיה אם מישהו נגע באוכל אחרי שיש לו רוח רע. מי אמר לך שהלכה היא כמו השלה הקדוש? יש מקובלים אחים שסברו שזה הדרך שצריך ליטול, אז אולי הוא צריך לחשוש במה שאני נוגע באוכל? אז אני נוהג כמו כל עם ישראל, אני בסדר. אין לי בעיה עם מה שאני עושה. אבל יש גם בסיס למה שהוא עושה. יבוא יום, הוא ילמד שעם ישראל נוהג אחרת. בסדר? זה לא... אין מצווה להעיר, יש מצווה לא להעיר. אז אומר, אז הוא הולך כמו השלה הקדוש, מה שהיום התקבל כהלכה, שכשאנחנו נוטלים זה לסירוגין. ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל. ועל ידי זה בעל כוחו הולך רוח חתומה ממנו. אבל אם משכשך ידיו בנהר ג' פעמים, אתה בטיול, אתה בגולן, אין לך נטלה, אז משכשך ידיו בנהר ג' פעמים, ספק אם אני לרוחה, כי אפשר שכן יסד מלכו של עולם, שאינו הולך אלא על ידי עירוי. וזה כלל שחייבים לדעת, שבדינים של קבלה, אין לנו אלא מה שחזל אמרו לנו בדיוק. אנחנו לא מבינים בדברים האלה, ואי אפשר להתחיל להשליך. זה תשובה באגרות משה, וישנה המון 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 השלכות. לפעמים בני אדם חושבים, נו, אם ככה אז ככה, אין כזה דבר. אנחנו לא יודעים מאומה איך הדברים עובדים בקבלה. אני פעם שאלתי את הרב פיינשטיין, אם אני שם אוכל בעגלת תינוק, מתחת לתינוק שישן, אנחנו נראה שלכתחיל לא שמים אוכל מתחת איפה שהאדם ישן, כי יכול לחול על זה רוח רעה. אז שאלתי, הרי אתה הולך עם תינוק, התינוק ישן בעגלת תינוק, והאוכל מתחת, אין בעיה. למה? כי חז"ל אמרו, מתחת למיטה, זה לא מיטה. תינוק ישן מעגלה, בסדר. אז יש מקום לדון לכאורה, שהוא לא הסביר לי עד כדי כך, אז אני לא רוצה לומר שהוא אמר את זה. כי עד כדי כך הוא לא הסביר לי, הוא רק אמר, לא על זה הם אמרו, הוא קיצר. אבל אני חושב שזה היה סברה. ואם אני צודק, אז אותו דבר יהיה במטוס, שאתה שם אוכל מתחת למושב שלפניך, והוא ישן במושב שלפניך, אבל לא על זה אמרו חז"ל. אז מה תאמר? תאמר שאין לנו מושג ונסתרות. מה שאמרו נעשה בדיוק, ומה שלא אמרו, אז אי אפשר לדעת. אבל זה גם הולך לחומרה. כשאני הגעתי לישיבה, אז בארצות הברית מקובל שכשאתה מתארח אצל מישהו לסעודת שבת, אתה מביא בקבוק יין. אז למה לי לשלם מחיר מלא על בקבוקי יין? קניתי ארגז גדול של בקבוקי יין בזול, שמתי אותו מתחת למיטה, וכעבור חודשיים אומר לי, חבר, אתה יודע, לא אמורים לשים אוכל מתחת למיטה. טוב. למדתי, מה אני עושה עכשיו עם הבקבוקי יין? אז אמר לי הרב פיינשטיין, נו, בסדר, אפשר, אתה יכול לתת. אמרתי לו, אוקיי, אבל עכשיו שחודשיים אני ישן מתחת למיטה, אין לי איפה לשים אותם בחדר, אני יכול להשאיר אותם מתחת למיטה? אז הוא אומר לי, לא, למה? כי חזל אמרו לא, ואתה לא יודע אם כשחזל אמרו לא לשים אוכל מתחת למיטה, זה אומר שכל לילה שורה רוח רעה, כי אתה ישנת מעליהם, או יכול להיות שחודשיים אותו רוח לא יסתובב בדיוק בבניין שלך, ואולי מחר הוא כן יגיע, אתה לא יודע. חזל אמרו לא לשים אוכל מתחת למיטה, זה גם הולך לחומרה. אל תאמר לי, זה כבר היה שם חודשיים ימים. לא, אל תשאיר את האוכל מתחת למיטה. זה הולך לכולה ולחומרה. מה שחזל אומרים, אנחנו צריכים לעשות בענייני נסתרות, לכולה ולחומרה. דבר אחר? לא. ויש אומרים דווקא בסירוגין, ולא ייטול ממי שלא נטל ידיו שחרית. חבר'ה, זה כלל מאוד חשוב מה שהרגע למדנו. יש הרבה דברים שיש לנו על פי הקבלה מהש"ס, וצריך לדעת, שמעתי אנשים ממש מתברברים בדברים האלה, איך אני עושה השוואות. תשובה, אנחנו לא יודעים לעשות השוואות, אז מה שאמרו יש לנו ולא לא שונה. יש אומרים דווקא בסירוגין, אז הוא מביא את זה כי יש אומרים, ולא ייטול ממי שלא נטל ידיו שחרית. אז זה חשוב כשאתם נותנים ידיים לילדים שלכם, זה איפה שזה רלוונטי. או אם יוצא לכם לטפל בבן אדם חולה, אז תקפידו לטול ידיכם לפני שאתם נותנים למישהו אחר. אתה נטל ידיים לבן שלך, לאכול לחם או מה שלא יהיה, תיטול אתה קודם.
מה כמובן ליטול? לקחת משהו או ליטול ידיים?
לא, ליטול ידיים. אל תיתן לו, אם מישהו, יש לך שמש, שיטול לך ידיים. שהוא לא ייטול לך ידיים כשהוא עוד לא נתן. הלכה ב', אסור לגע קודם נטילה לפה ולחותם לעיניים ולאוזניים ולפי הטבעת. כל הפתחים של הגוף אסור לגעת בהם, ולא בגיגית ששחר, כי אם על ידי הפסק בגד. אתה יכול לגעת בדברים האלה כשזה לא מגע ישיר עם הידיים. למה? משום שרוח הטומאה שורה עליהן, על הידיים, ואז היא עוברת לשרות על הדברים האלה. היא נכנסת דרך החורים לגוף, היא יכולה להשפיע על אוכל. לפי זה היה משמע שאם נגע באוכלים, אסורים האוכלים. אסור לאכול אותם. וכן הורה מורה אחד, אך נראה לי אם ידלו אמר השעה סתם יד לאוכלים תיקצץ, משמע דווקא בגיגית שחר. הגמרא לא אמרה אסור לגעת בכל אוכל, הגמרא אמרה יד לגיגית תקצץ, היא לא אמרה על כל אוכל, אנחנו מקפידים על כל אוכל, אבל שר אוכלין על כל פנים בדיעבד אין לחוש. וכן משמע בסוף יום אגבי שמאי הזקן, ונחדי האברך המופלג מוענו הרב רבי אליהו הביא ראיה שכל דבר שאמרו רוח רעה שורה עליו מותר בדיעבד, שבבית יוסף ביורי דעה סימן ואב כתב הדן שוחטין בקנה, יש אומרים מתה משום שקסמים נפרשים ממנו, ולפי זה אפילו בדיעבד אסור, כי זה לא שחיטה כשרה, כי הקנה כשאתה נסה לשחוט איתו הוא קורא את הסימנים, הוא לא שוחט אותם, אז אין וילה. ויש אומרים שאתה משום רוח רעה, ולפי זה בדיעבד מותר, עד כאן לשון הבית יוסף. אז רואים שדבר שגורם רוח רעה, עדיין זה מותר. וציטטתי את זה לראש כולל תפארת ירושלים פעם, והוא אמר לי שהוא לא מקבל את ההוכחה הזו, כי לדעתו, כמו שאמרנו קודם, אין לך בנסתרות אלא מה שחזל אמרו, מי אמר לך להשוות רוח רעה זו לרוח רעה אחרת? אז הוא לא היה מוכן לקבל את ההוכחה הזו. זה הנכד שלו, הרב אליהו, לא יודע, הלכה ג'. אז אמרנו פה, כשבן אדם קם בבוקר, שיזהר לא לגעת ישירות לשום פתח של הגוף, של עצמו, גם של הילדים, שצריך לקנח להם את האף או מה שלא יהיה, אבל זה בתנאי שאין בגד. אתה מקנח להם את האף עם הטישו, אז זה בסדר. הלכה ג', מה אם שנעשה בהם מלאכה או שנשתנו מראין, אף אגב שפסולים לנטילה ידיים לאכילה, כמבואר לכמן כלל למתת, כשרים לנטילה זו. כן? אז נראה את זה בהלכות נטילה ידיים לאכילה, אבל סתם ככה, אתה, יש לך מים עם בוץ, אתה ליד נהר, אתה יכול לקחת מים מהנהר וליטול ידיים איתם. סתם ככה, נטילה ידיים לא אוכל, זה בעיה. אז בגלל זה אנחנו אומרים שכשאתה בנהר, עדיף לך לטבול את הידיים בנהר, לעשות נטילה ידיים, משל להוציא אותם בכלי. כי אם המים מלוכלכים, אתה לא יכול לטול בהם ידיים, אבל אתה כן יכול לטבול ידיים בנהר, זה כן, אנשים טועים בזה לפעמים, הם רוצים להחמיר, אז הם מביאים נטלה ונוטלים, ואתה צריך לבדות שם, אם באמת לא נשתנו מראיהן, אבל לטבול, אז זה בסדר. אבל פה, לנטילה ידיים של הרוח רעה, זה בסדר. וכן אם אין לו כלי שלם, מותר לטול אף מכלי נקוב, וכן מרר קסטין, מברז או מפלום, ממשבה, אף שאין כאן כוח גברה, כמבואר לכמן בלכות נטילה ידיים, כלל ל"ח. וכן אפילו בפחות מרביעית אפשר ליטול מההני אף לרוח רעה. ומכל מקום לכתחילה ייזהר בכולן. לכתחילה אנחנו לוקחים מים צלולים, מים שלא עשו בהם מלאכה, מים שבכוח גברה, מים בכלי שלם. אבל לנקות ידיים במידי דמנקי כדלקמן כלל זין. לא מהנה רק לתפילה, אבל לא לרוח רעה. אם אתה רוצה לנקות את הידיים טוב טוב, אתה לוקח מגבונים, הידיים שלך יהיו נקיות. אז זה הלכה שאמרתי, תבלבל אותנו קצת. זה לא מועיל לרוח רעה, אבל כן מועיל לתפילה. ובואו... טוב, נצטרך פה אולי לעשות הקדמה ארוכה. נראה עוד רגע. כי בת חוריני הוא מקפד את דווקא על שלוש פעמים. עכשיו הוא כל הסימן הזה, כל הכלל הזה, זה דיון ברוח רעה בעצם, ובנטילת ידיים של רוח רעה. ובעצם אנחנו היום לא נספיק לעשות את זה. צריך פה הקדמה ארוכה, כי בעצם הסוגיה לא מתחילה עם הרוח רעה. יש את הסוגיה של רוח רעה, זה סוגיה אחת שהגמרא אומרת בת מלך היא, אבל יש עוד סוגיה של נטילת ידיים, שהיא הנטילת ידיים שהיא קשורה לתפילה ולאדם שקם בבוקר. וזה לכאורה שני סוגיות שונות וצריך לדעת את זה. אז אנחנו עכשיו עסוקים בעיקר בסוגיה של רוח רעה, אבל לא להתבלבל, כי לגבי תפילה זה דין לגמרי אחר, לא קשור לרוח רעה.
זה אחד מהסיבות שהמשנה בה מביא.
מה?
הוא אומר הוא מביא שתי טעמים לנטילת ידיים שחרית. אחד זה שידיים מסקניות הן, ושני
כבריאה חדשה, ראש ורשב"א. זה בדיוק מה שאני אומר. יש את הצד ההלכתי, יש את הצד הקבלי.
אבל גם שני אלה זה לא קשור לרוח רעה.
זה לא קשור לרוח רעה, לא. זה פה שאנשים מתבלבלים, ולשם אני רוצה להגיע, מחר נגיע. היום לא נספיק, עדיף לי לסיים את הכלל, ואז מחר נעשה השלמות. בוא נראה, אני רק רוצה לראות שנייה אם הוא עצמו מן הסתם הוא יגיע לזה, אבל אנחנו אולי נעשה השלמה לסימן הזה מחר עם כל מה שאתה הבאת. הלאה, הלכה ד', דבר הגורם שישרה רוח הטומאה על הידיים מספק לה אני מחמת השינה. האם מה שגורם לרוח רע לשרות על הידיים זה עצם זה שהאדם ישן? ואם כן, הוא הדין הישן ביום חייב בנטילת ידיים. לא משנה מתי אתה ישן, השינה גורם לרוח רע. גם אדם שישן ביום צריך לטול ידיים, או שמא הלילה לבד גורם, כי בלילה הוא זמן שליטת המזיקין. ואם כן, שהלילה הוא מה שגורם שישרה רוח רעה, אז אפילו הנאור בלילה צריך לטול ג' פעמים. אז גם מישהו שלא ישן כל הלילה, אתה ער שבועות כל הלילה, כמה מגיע בוקר, תטול ידיים, כי אולי הלילה גורם, או שמה, דווקא שניהם גורמים, דיינו הישן בלילה דווקא, אולי צריך גם שהוא ישן, וגם שיהיה לילה. ולכן מספק, אז אנחנו מחמירים כל צירוף, בין שנאור כל הלילה, או ישן ביום, יטול ג' פעמים, בלא ברכה. הלכה ה', עוד קיבלו הקדמונים, שיש דברים הצריכים נטילה במים דווקא, ולא במידי דמנקי, אם יש לו מים זומנים לפניו, כדלקמן כלל זין. יש עוד דברים שבשבילם יש, צריך ליטול ידיים דווקא, זה לא עניין של נקיות. היוצא מבית הכיסא ומבית המרחץ, יש איזשהו רוח ששורה שם, אז הוא צריך ליטול ידיים דווקא. לא מספיק שהוא ינקה ידיים עם הגבונים. והנוטל ציפורניו, כן, מי שגוזל ציפורניים, הגמרא אומרת, אם הוא לא נוטל ידיים אחר כך, אז הוא יפחד והוא לא ידע מה הוא מפחד. והחולץ מן עליו בידיו, ואפילו הם נקיים לגמרי. והנוגע ברגליו, אבל לא בגרביים. והחופף ראשו, והיוצא מבית הקברות, ומי שנגע במת, והוא הדין אפילו לא נגע, רק נכנס למת אחד, או המלווה את המת, גם שלא היית בתוך בית איתו, עצם זה שאדם חוזר מלוויה. והמפלק אליו, מי שמוציא את הכינים מהבגדים, אפילו לא נגע בכינה. הוא עושה את זה עם פינצטה. והנוגע בכינה, או בגופו, בן אדם מכניס את היד לתוך החוצה ומגרד את הגב שלו או משהו. והמשמש מיטתו, והמקיז דם, והמגלח. וגם על המגלח ומסתפר, הגמרא אומרת שמי שלא נוטל ידיים אחר כך יפחד ולא ידע ממה הוא מפחד. הלכה ו, אף על פי שאין חיוב נטילה אלא הידיים בלבד, מכל מקום מצווה שירחץ גם פניו, כי כל פועל השם למענהו. אז בן אדם, יש מדרש, הלל היה בדרך לבית מרחץ, שאלו אותו תלמידיו לאן הוא הולך, הוא אמר אני הולך לקיים מצווה. שאלו אותו איזה מצווה, הוא אמר להתרחץ. שאלו אותו מה המצווה, הוא אמר להם כשהמלך עושה אנדרטה, עושה פסל עם הצורה שלו, שכולם יראו את התמונה שלו, האם הוא לא משבח את מי שבא ומנקה את הפסל? אני דמותו של הקדוש ברוך הוא, אני בצלם אלוקים בראת האדם, אני הולך לנקות את הייצוג של הקדוש ברוך הוא בעולם, זה המצווה שאני עושה, שאני הולך להתקלח.
זה גם
מתרגם
בפעמים,
זה אוגן? לא הבנתי.
זה מה שלמדנו בהלכה.
שאלה טובה, זה נידון באחרונים. זה נידון, תסתכל, המשנה ברורה מביא בזה אחרונים. יש פה הרבה מה לדון. הוא בעצם לא רציתי להתעמק פה, הוא בעצם, זה שיטתו. אבל יש פה, באחרונים, לא כולם מסכימים איתו על מה שהוא אמר פה. אנחנו הרי נוהגים שאם אתה נוגע, כושר נעליים, אתה באמצע ללמוד, אל תלך ליטול ידיים. תשפשף את הידיים על השולחן, תמשיך ללמוד. אנחנו לא הולכים כמו. הוא הרי אומר שפה אתה צריך דווקא מים. יש לך ברז מאחורי הבית מדרש, כל פעם שאתה מגרד בראש, לך תיטול ידיים. זה מזומן. מה, אין לך מזומן גדול מזה? ובכל זאת אנחנו אומרים לא, אתה באמצע ללמוד, אם אתה יכול לגרד עם הכיפה או עם העת, עדיף. גירדת עם היד, אל תלך תיטול ידיים, תשפשף ידיים. תשפשף על השולחן, תנקה אותם. אנחנו לא נוקטים כמו בחלק גדול מזה. אז זה בסדר. זה באמת האחרונים מתעמקים בזה, רק מקוצר הזמן לא רציתי להתעכב בזה, אבל זה חשוב להזכיר באמת. וכיוון שהגוף נברא לעבוד את השם, והוא לבוש של הנשמה שהוא נר השם נשמת אדם, מהראוי לכבד הלבוש כמו עבדי המלך ששומרים בגדיהם שנתן להם המלך מכל תינוף, כן ראוי לחוץ פניו שלא יהיה עליו שום דבר מאוס. בסדר, זה חשוב. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הגוף, זה משכון, זה פיקדון, ואנחנו חיים לטפל בו. וכן במלבושים שלובש האדם, ומכל שכן תמדי חכמים, צריך להיזהר שלא יהיה עליו שום דבר מאוס ותינוף. ובימינו כל אחד מכם יש לו דין תלמיד חכם, כי ברחוב הם לא יודעים מה ההבדל בין אף אחד לאדם אחר. אתה לובש כיפה, מבחינת הציבור אתה תלמיד חכם. אז בן אדם, כשהוא הולך על האוטובוס, כשהוא הולך ברחוב, כשהוא הולך לבדיקה אצל רופא, מה שלא יהיה, אנחנו מייצגים את הדת בין שנרצה או לא. אז האדם צריך לדאוג שהבגדים יהיו נקיים. ולא ילבש בגדים יקרים, עכשיו הוא מסיים בנקודת מוסר, כי זה מביא את האדם לידי גאווה, אלא ילבש בגדים ממוצעים, מצד אחד לא מדי עני, שלא יתבזה בעיני האדם, מצד שני לא מדי יקר, שזה לא יגרום לו לגאווה, ומכל שכן תלמיד חכם, שלא יהיה חס ושלום בכלל, כל מסנאי אהב ומוות. אם בן אדם הולך בבלעים, אז זה, על זה נאמר, כל מסנאי, מסניאי דרשו חזל, הוא גורם לציבור להסתכל עליו, לומר, איך, כך הולך תלמיד חכם, אז על זה חזל אמרו, כל מסניאי, מסניאים על הציבור, את המייצגים, את הקדוש ברוך הוא אהב ומוות. והעיקר, באמת בדבר הזה, זה קשה למצוא את המיצוע. מה נחשב בדיוק באמצע? צריך להיות עם חולצה לבנה, אפשר להיות עם חולצה עם פסים, צריך להיות עם מגועץ, אפשר לא מגועץ, צריך ייעוץ עם המילן או בלי המילן, כל פה זה לך תמדוד. אז הוא אומר, בשורה התחתונה זה קצת קשה, בדיוק מה בכל ציבור, מה נחשב הממוצע, אבל בשורה התחתונה שכל מה שיעשה האדם, הכל ישים מגמתו ומחשבתו שהוא לעבודת היוצר, ועל זה אמרו רזל, כל מעשיך יהיו לשם שמיים. תנסה, זה צריך להיות במודעות של האדם, למצוא את המיצוע ולשאוף לזה. בוא נסכם מה ראינו היום. בן אדם צריך ליטול ידיים, כי יש רוח רעה שבאה עליו. הנטילת ידיים צריכה להיות כשהוא קם, ושלוש פעמים על כל יד לסירוגין. לוקחים את הכלי בימין, מעבירים לשמאל, ואז נותנים לסירוגין. לשכשך בנהר שלוש פעמים, זה ספק אם זה מועיל או לא. צריך ליטול אם מישהו אחר נוטל לך ידיים, שהוא כבר נטל ידיים בבוקר. לפני הנטילה לא נוגעים בפתחים של הגוף, כי משם הרוח רעה יכולה להיכנס, וגם לא נוקרים באוכל. הגמרא אמרה לא לגעת בשחר דווקא, ובגלל זה בשאר אוכלים יש מקום להקל בדיעבד אם הוא נגע בהם. אם המים נעשה בהם מלאכה או נשתנה מראה שלהם, בעצם לנטילה הזו זה קשר. בנטילה הזו לא צריך דווקא כוח גברה וכלי שלם, אבל אם אפשר את כל דברים אלה לכתחילה אפשר. לנטילה הזו לא מועיל מידי דמנקי, אלא צריך דווקא מים. אמרנו שיכול להיות שהלילה גורם, יכול להיות שהשינה גורמת, יכול להיות ששניהם גורמים, ובגלל זה אנחנו מחמרים בכל אופן, ישן ביום, היה ער כל הלילה, בכל אופן נוטל ללא ברכה. אמרנו שיש דברים אחרים שמצריכים נטילת ידיים, בית הכיסא, בית המחץ, נטילת ציפוניים, גילוח, חולץ מן הלב, נוגע ברגליים, חופף ראשו, יוצא מבית הקברות, נגע במת, היה עם מת, ליבה את המת, הוציא קינים מהבגד, נגע בקינה, שימש מיטתו והקיז דם, כל אלה צריכים נטילה. ואמרנו שלכתחילה אדם יחץ את פניו, וזה חלק מכבוד השם, וגם כבוד השם שהבגדים יהיו נקיים, ושתמיד חכם וכל אדם ידאג שהבגדים שלו יהיו מוצאים, לא בזויים ולא מדי גבוהים, שלא יגרמו לו להתגאות.